הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם, בוקר עצוב. מאז שמענו אמש על פטירתו בטרם עת של השר אורי אורבך, אנחנו שומעים הרבה על אורי אורבך השר, אורי אורבך העיתונאי והסטיריקן, ואני רוצה לדבר על אורי אורבך האדם, אורי כפי שאני זכיתי להכיר. לא הייתי מחבריו הקרובים, אבל בהחלט הייתי באנשי הקשר שלו. הכרתי אותו בתחילה כמו כולם, דרך הרדיו ומאמריו בתקשורת, אבל לפני כעשור הסלולרי שלי צלצל ומעבר לקו שמעתי שלום, מדבר אורי אורבך. כששאלתי מדוע זכיתי לכבוד, הוא אמר לי שיצא לו לראות מספר הופעות שלי בתקשורת ושהוא ישמח לפגוש אותי. כמובן שנעניתי להזמנה, הגעתי לביתו ושוחחנו מספר שעות, הוא חקר, התעניין ואף סיפר ושיתף, ובעיקר הסביר שהוא זמין לכל דבר שארצה ואצטרך, כמי שחש עצמו, אבי דתיי המחמד, כפי שהוא הגדיר את הדתיים בתקשורת, הוא מוכן לתרום מזמנו, כישוריו וקשריו. וכך באמת הוא עשה, לאורך השנים ניצלתי את הפריבילגיה, ותמיד כשפניתי, נעניתי בסבלנות, ויצאתי עם תובנות חשובות ומענה על הפנייה. כשהתמנה לחבר כנסת, חשתי שאולי צריך להרפות, הוא עסוק, אמרתי לעצמי, אבל אז כעבור חודשיים, הטלפון צלצל, חבר הכנסת אורבך היה על הקו, הוא כמובן אמר שלום זה אורי, את התואר חבר כנסת אני הוספתי, אותו זה פחות הרשים, הוא התקשר רק כדי להזכיר שהוא עדיין קיים וזמין. מאז שהתמנה לשר, השיחות היחידות שהיו לי איתו היו הרעיונות שקיימתי איתו, בעיקר בתוכנית הזו, בתוכנית הבוקר. תמיד ידעתי שאני מראיין אדם שדעותיו רחוקות משלי ושלמפלגתו כנראה לא אצביע, אבל ידעתי שאני מראיין אדם שראוי לתפקידו, ואילו ההצבעה הייתה אישית לאדם עצמו, את הקול שלי הוא בטח היה מקבל. וכמו שאנחנו נהגנו לסיים איתו רעיונות, נראה לי שנכון יהיה גם הפעם לומר, אורי אורבך, תודה שהיית איתנו. לפני מספר חודשים קיימנו איתו ראיון כשר לאזרחים ותיקים, אז בסערת בית הנשיא, דברים שהוא אמר, דברים שנאמרו, הנה קטע קצר מתוך הראיון שקיימנו איתו אז. בוקר טוב לשר לאזרחים ותיקים אורי אורבך.
שלום אריאל.
איך מזג האוויר אצלכם?
תלוי איפה אתה תופס אותי.
או, בדרום הרחוק.
בסדר, כאילו...
מרגישים את הסערה החורפית?
מרגישים, זה לא אילת שלי באיזה, אנחנו באיזה כנס של המשרד, כנס עובדים, שנתי. כן, רואים שזה חורף, אבל לא קשור.
אוקיי, בוא נדבר על הכנס שצפוי להתקיים בבית הנשיא. מה מטרתו של הכנס?
הכנס מציין את פתיחת אירועי יום הגירוש והפליטות של יוצאי ערב ואיראן, סליחה על השם הארוך. השנה עבר חוק שמציין את הזכויות של היהודים שהיו בארצות ערב, ומצד אחד גורשו, מצד שני נמשכו לארץ ישראל בתחילת שנות ה-50. והכנסת החליטה, העבירה את החוק הזה של שמעון אוחיון, של ניסים זאב, ואנחנו כמשרד אמונים על יישום החוק הזה, לימודים בבתי הספר, תוכניות לימוד בנושא האלה, משרד החינוך, משרד החוץ והשגרירויות מציינים, וכמובן גם כאן בארץ, בכנסת, ובבית הנשיא שהסכים לארח אותנו, ואנחנו מודים לו על כך.
שמי אמור להתארח בעצם בכנס הזה?
שניהו, נאום הנשיא, עבדך אמור לדבר, חבר כנסת, נציג ארגונים של יוצאי ערב, והופעה מוזיקלית,
אוקיי.
אחד אירועים, טקס של איזה שעה.
אוקיי, עבדך אמרת אמור לדבר, ידבר גם?
לא, לא ידבר.
מדוע?
שמעת חדשות בטח.
כן, אנחנו מתעדכנים פה מדי פעם ברדיו.
לא ידבר כי אמיר בן עיון לא ישיר. לא ישיר כי הנשיא ביטל את השתתפותו של אמיר בן עיון בגלל השיר הלא מוצלח שהוא כתב לפני כמה ימים.
לא מוצלח זה קצת בלשון המתה אולי, כי אם אני אתן ככה כמה ציטוטים שהמאזינים יבינו במה מדובר, הוא כתב שיר שהכותרת שלו זה אחמד אוהב את ישראל, חלק מהציטוטים זה מחר עוף לשמיים, אשלח לגיהנום איזה יהודי או שניים, אתקע בך את הגרזן המושחז, זה לא מספיק מצדיק את זה שהוא לא יופיע לפחות לא, מדוע?
כי אני חושב שלא תפקיד לא הנשיא ולא תפקידי ולא תפקידי המחירים להיות מבקרי שירה. דובר בו אמן, אמן מוכר שכבר הוזמן גם. אתה יודע, באותו שבוע היה שר את זה, אולי הוא לא היה מזמין אותו. אבל כיוון שהוא זמן, אני לא חושב שצריך לפסול את אמיר בן עיון מלהופיע, כמובן לא עם השיר הזה, אלא עם שירים אחרים. פסילה של אומן, לא של שיר כזה או אחר, של אומן, עם הזה שאני לא יכול להסכים לו. אני חושב, מעבר לחוסר הנימוס, כמובן לחוסר התאום, אני חושב שזה מעשה לא נכון. אומנם יש את הערך של השלום בין העמים שהוא ערך חשוב, אבל גם חופש הביטוי הוא דבר שמישהו צריך להגן עליו. במקרה הזה, שהטקס הוא גם באחריותי, אז אני את עצמי מונע מהטקס. הטקס כמובן התקיים, ולא ביטלנו אותו, ולא העברנו אותו למקום אחר, כי בכל זאת כבודו של הנשיא, ראובן ריבלין יקר לנו, אנחנו מכבדים אותו. אבל חופש הביטוי הוא דבר הרבה יותר חשוב ממה שאנשים
אבל גם,
נשארים.
גם לחופש הביטוי אולי צריך לשים איזשהם גבולות, בעיקר במציאות של הימים שעוברים עלינו, שכל דבר כזה הוא מאוד מאוד נפיץ ורגיש, ובין אם צודקים אלה שמשתמשים בזה, ובין אם לא צודקים, עדיין יש פה איזושהי מורכבות, שאולי כן צריך לתת עליה את הדעת בימים כאלה.
נכון, זה אחרי המורכבות, אני עומד על דעתי שלמרות השיר ה... לא מוצלח, בטעם רע, כל הציונים שאני יכול לתת ויכול לא לתת, זה עדיין בתוך גבולות חופש הביטוי, הוא לא הורשע באיזה עבירה שיש עם הקלון, או חלילה בהסתה או בגזענות, הוא אדם, אזרח, יוצר מוצלח, ואם אנחנו נתחיל לפסול אומנים לפי הדעות שלהם, אז הרבה מאוד אומנים לא יהיו, שלא לדבר על אומנים שהורשעו בדין בכל מיני עבירות, ממיסים והדברים יותר חמורים, שהם ממשיכים להופיע, ואני חושב שאנחנו לא צריכים לרדוף את האנשים, ואני חושב שבמקרה הזה צריך לעמוד לימינו של חופש הביטוי,
לפני שהודעת על כך שאתה מוותר על ההשתתפות שלך באירוע הזה, ניסית לדבר עם אנשי הנשיא שאולי ישנו את החלטתם?
לא, הם הוציאו הודעה לעיתונות.
זה כבר, it's too late. זאת אומרת, הם לא התייעצו קודם.
כן.
אבל גם אתה מנגד הוצאת הודעה לעיתונות אם כך.
לא היה לי מנוס כבר, כיוון שבחור, זהו, בוטלה הופעה. תראה, הנשיא סוברני להחליט את מי הוא מארח.
אוקיי, זה רעיון שקיימנו פה לפני כחודשיים וחצי עם השר אורי אורבך, זיכרונו לברכה. עכשיו לעניין אחר, חבר הכנסת הרב אלי ישי איתנו, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור.
אולי רק במשפט על הנושא הקודם שלנו, אורי אורבך, כמה מילים, עד כמה הכרת אותו?
הכרתי אותו כמובן עוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, וגם בכנסת, איש באמת מוכשר, מאוד שנון, יודע מה הוא רוצה, נעים הליכות, בשיטה ובדרך ככה, בדרך כנועם הצליח להוביל מהלכים ולהוביל איתו אנשים לזה שהוא מאמין בה. אין ספק שזה...
יכול להיות שהוא אפילו היה מתאים למפלגת יחד, לקונספט שלה לחבר.
יכול להיות, כן, יכול להיות, אבל אני אומר שזה באמת היה זן, זן, זן שונה בפוליטיקה, אבל חיובי ביותר.
עצוב, אוקיי. יש מתח אצלכם לקראת ההחלטה של בית המשפט בנוגע לברוך מרזל?
לא, אני מאמין שלגבי ברוך מרזל הרי זה היה החלטה פוליטית מכוערת, כן? תגיד שעשו גוש ערבים, בוז'י, ציפי, עבודה, התנועה, יחד עם יש עתיד ועוד ומרץ ועוד נגד ברוך מרזל, זה ממש כל כך פוליטי ומכוער, ועל חודו של כל ברור שזה פה היה משחק פוליטי. שזה ישחק לרעתם, ואני מאמין שבית משפט יאשר אותו, להמשיך להתמודד, אין סיבה לפסול אותו.
במידה וזה לא קורה, עד כמה הנזק הוא גדול מבחינתכם?
אין כזה מצב בכלל, אין מצב כזה, אני מאוד מקווה שאת ההחלטה שזועבי ישיר על קנה, כי שם זה הרוב גדול.
כן, אבל אתה אומר אין מצב כזה, אבל אתה יודע, דיברנו פה עם ארזה לפני כשבוע, והוא גם אמר אין מצב כזה שפוסלים אותו מלהיות חבר כנסת, והנה זה קרה. אז מה קורה אם חלילה בית המשפט לא מאשר את זה? כי אנחנו גם שומעים קולות מצידו של מרזל שאולי הם לא יורו לתת את קולם למפלגת יחד.
כן, שוב אני אומר, אין מה להשוות בכלל. בכנסת, אתה רואה, החלטה פוליטית. זה מה שהיה בשבוע שעבר. בית משפט, הוא, על פי הפסיקות והתקדימים שלו, הוא גם בקדנציה הקודמת פסלו את מרזל ואישרו אותו. אז מה חדש? גם את... עוד מהבושה, גם את זועבי, אני חושב, גם כן את חבר הכנסת, עוד מבשאר, כן, גם אותו אישרו אחרי שפסלו, באמת היה סיבות מוצדקות לפסול. בבית המשפט העליון לא נוגע בנושא הזה, אומר סוגיה של חופש הביטוי וכו', משאיר את זה לכנסת. כך שאני לא רואה בעיה בעניין ברוך מרזל, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שכן את זועבי, שכבר הוכיחה את עצמה כבוגדת ועלתה למרמרה וגיטפה מערכות ישראל ומשמיצה חיילי צה"ל ומגדירה אותם בצורה מאוד קשה, כך שצריך להיות מאוד חשוב.
זאת אומרת, מבחינתך אתה לא מוכן לחשוב על אופציה שבה ברוך מרזל זה לא איתכם ברשימה, ולכן אתה גם לא רוצה לדבר על המשמעויות שעלולות להיות לזה.
לא מאמין שיכול לקרות, אני אשמע את זה בקרוב, זה שיהיה כל בסדר.
איך הולך במערכת הבחירות הזו? אני מבין שאתה מסתובב הרבה ברחבי הארץ. מה אתה מגלה?
מאוד קשה ומתישה, ואני מגלה אהדה רבה, אני מגלה סחף גדול, אני מגלה התלהבות בשטח, מהרעיון של האחדות הזאת, של המסרים, אתה יודע, קץ למחנה, לפילוג, קץ למחיצות, אנחנו קיבלנו את אותיות קץ, מישהו שעשה את זה ניסה ככה להפריע לנו, לקחת אותיות אחרות, אבל יצא כל משמיים והכל לטובה.
איזה אותיות קיבלתם?
קץ, קופצה דיק.
אלה אותיות, אוקיי.
קופצה דיק.
אתה אומר קץ למחלוקת.
קץ לפגיעה בחלשים, קץ לפגיעה בעולם התורה, קץ לעוני.
אתה אל תבלבל אותנו רק עם יחד, כי עד עכשיו זה היה יחד, יחד.
תנועת יחד, זה לא אומר, תנועת יחד.
כן, ברור. אתה יודע, אתה מדבר על האחדות הזאת ועל התמיכה שאתה מרגיש בקהל, כשבעצם אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמהלך שעשית הוא וחד פילוג.
לא, ממש לא, זה מהלך מאוד מאוד מאחד. אני לקחתי גם כיפות שחורות, פוגות, ספרדים, אשכנזים, ועושה משהו צעד לכולם על בסיס שתורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, זאת אומרת, גם אלים הכיפות הסרוגות יפעלו איתנו באותו מידה בכל נושאים שקשורים לעולם התורה, וכמובן גם לעם ישראל, והדאגה ממש לאזרחי מדינת ישראל, לזוגות צעירים, לדברים שבדמי, כמו נוער הנשמות, נוער נושר, מוסדות החינוך, תלמודי תורה, כולם מחויבים לאותם מוסדות ולאותו דרך. זה ממש מהלך מאוד 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 מיוחד.
אתה אומר, כן, אתה אומר שאתה מגלה הרבה אהדה ברחוב, ומצד שני אתה גם נתקל בתופעה חדשה שאולי לא הכרת קודם, כאלה שמקבלים את פניך ולא בצורה ראויה במקומות שבהם אתה מסתובב. איך עם זה אתה מתמודד?
זה שולי ביותר, ושולחים כל מיני ילדים קטנים ככה לפוק. ואחר באים אליי ומבקשים סליחה, ואחר רואים קצת מתקשרים אליי ומבקשים סליחה, שככה ביקשו מהם וככה הבטיחו להם כסף מי שיבוא ויצעק.
הבטיחו כסף? מי מבטיח כסף על דברים
כאלה? ככה אומרים ילדים, שמי שיבוא יקבל ככה ויקבל ככה ויצעק.
מה, פעילים של מפלגה אחרת מבטיחים כסף
על זה? אני ממש רוצה להיכנס לזה, אני לא אוהב לדבר על אחרים, אתה שואל אותי אז אני אומר לך, קומץ קטן, ולא ראוי להתייחסות.
אתה כבר חושב על מה אתה רוצה לעשות אחרי הבחירות בממשלה הבאה?
אני כרגע נמצא באמת בשיא עבודה, עבודה טובה, מוצחת.
אבל דיברת על משרד הפנים.
כן, זה דיברתי, זה דיברתי משום שאני רוצה באמת לעצור את העניין של, לסיים את העבודה של המסתננים. אני אגב חייב לסיים את הרעיון אותך, כי אני צריך להיכנס לבית המשפט. אני רציתי, רוצה את משרד הפנים על מנת להמשיך את העבודה. עשיתי גדר, עשינו מתקני שהייה, צריך להחזיר אותם הביתה, על מנת להחזיר את הביטחון האישי לאזרחי מדינת ישראל, במיוחד בדרום תל אביב, אילת, ערד ועוד.
אוקיי, בהצלחה שיהיה בבית המשפט, אני מניח שאתם מחכים. אתה הולך לדבר אגב בבית המשפט על מר זל, או ש...
יתאחד מאוד שכן, יתאחד מאוד שלא תצטרך, בוא נראה שם, תוך ידי דיון.
אוקיי, נקווה שיעבור בהצלחה, חבר הכנסת הרב אלישי, תודה לך.
תודה רבה.
נעשה עכשיו הפסקה קצרה, כבר שווים.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
קובי אריאל איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב אריאל.
אתה יודע, השמענו קודם ראיון שקיימנו עם אורבך לפני כחודשיים וחצי עם שערת בית הנשיא, אז זה היה נשמע כאילו הוא והנשיא זה לא הולך טוב ביחד, ואתמול בהספד שמענו בדיוק את ההפך.
גם בהספד, גם ערב לפני זה בבית החולים, כשאורי עשה את שעותיו האחרונות, הנשיא ריבלין הגיע לבקר אותו, ושעה בתוך החדר הרבה זמן, ויצא החוצה ששבור ורצות ו... חבר ואוהב, זה לא קשור. ויכוחים פוליטיים, ויכוחים פוליטיים. אז את הדבר הנכון, הוא היה מאוד אורבך. אני הייתי איתו כשהוא קיבל את ההחלטה לא להשתתף בטקס. ואתה מסתכל על בן אדם שמקבל איזו החלטה בעלת משמעות פוליטית. והבחור קשוח וקר רוח כמו בן גוריון. ואתה אומר, רב רבק, זה לא אורבך הטריקן הקומיקאי, מה... מה עכשיו קשיחות? הוא ממשיך עם אותו חיוך, ותקע איזה משחק מילים פנים אגב, אבל החלטה היא החלטה, מפני שהיה לו חוט סדרה אידיאולוגי, שהוא זה שהוביל אותו, וכל השאר היו קישוטים, קישוטים מצוינים.
איך הוא התייחס למעמדו כשר? זה נגע בו בכלל?
זה מאוד מצריני, ניסיתי לנסח את זה הבוקר, אני שומע עליו כל כך הרבה דברים, הוא נשאר, באותה פשטות ובאותה צניעות לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו, ומדובר על אדם שרוב שנותיו היה בסנדלים, באיזה תיק מסכן שהבת שלו קיבלה באיזה סמינריון, ובחולצת פלנל, ופתאום יש לו נהג מכונית צרד וארבעה עוזרים, כל הזמן סביבו, הוא נשאר בדיוק אותו דבר, אבל זה לא שהוא לא נהנה מזה, הוא נהנה מכל שנייה, אבל הוא היה מודע, והוא היה צוחק על זה, וזה היה תענוג. כל המניירות האלה, הפוליטיות, היו בשבילו חומרים לסטירה. הוא פתאום קלט שהשפה משתנה כשאתה פוליטיקאי בכיר. אז הוא אמר, פעם הייתי הולך, היום אני עושה דרכי. פעם הייתה לי אישה, הוא אומר, אני זוכר אותה עוד, היום יש לי ראייה. ופעם הייתי חושב, היום אני סבור. כל הזמן היה מייצר מזה. הוא לא הפסיק להצחיק לשנייה אחת פשוט.
לפני, ושוב אני חוזר לעניין הריאיון הזה, שדיברנו איתו לפני חודשיים וחצי, בשיא עשייתו, מסתבר שהוא כבר ידע שמצבו מאוד 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 לא פשוט בלשון המעטה.
כן, זהו, אני כל הזמן כמובן מתחבט סביב השאלה ידע, לא ידע, הוא היה מאוד רציונלי, ויהיה כקר רוח, וכנראה הוא ידע ממש, אבל לא ראו אליו, בצורה קיצונית לא ראו אליו, ממש ממש קיצונית, אני לא ראיתי עוד אך וריה על המקרה הזה, אם כמו שמספרים עכשיו הוא ידע שימיו קצובים, זה לא איזה, הוא לא ידע שהוא חולה ומן השמיים ירחמו, הוא ידע שיש כאן איזה עניין שקצוב בחודשים. אם זה כך, אז מדובר בגדלות באמת בסדר גודל חסר תקדים. אני מאוד רוצה להאמין, מה אכפת לך אריאל, בוקר עם קצת שמש, בוא נאמין שאורי חי בתחושה שאפילו חרב חדה מונחת לצווארו של אדם, מה נמנע עצמו מן הרחמים, וחי בתחושה אופטימית שהוא יישאר בין החיים. מה היה לזה?
זאת אומרת, גם עם חבריו הקרובים הוא לא דיבר על סוף פתאומי כל כך?
הוא לא דיבר על זה שהוא רעב או עייף. הוא בן אדם שלא חשף רגשות, אז הוא ידבר עכשיו על מחלה שמקננת בגופו. הוא היה מדבר תכלס, ויודע לאהוב בלי מילים, ולהיות נדיב בלי מילים, ולהתגעגע בלי מילים. וכשהיו מילים, היו מילים מדודות, זה לא היה צחוק, זה מעצמה של רצינות, בתוך מעטפת של הומור וסטירה וחוש מידה, באמת, יהודי מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד, זה לא, זה שכל העם כולו נעטף אבל היום, זה לא במקרה, זה כי הוא...
כן, אנחנו
שומעים... זה גם לא עושה ביקור בן 54, זה כי הוא היה מאוד מיוחד, מאוד מאוד.
כן, שומעים באמת תגובות מכל קצבי הקשת הפוליטית, ובכל זאת, בתחנה כמו שלנו, אולי כן צריך להתייחס לזה, יצא לך לשמוע ממנו ברמה האישית על אורבך וחרדים, כי זה לא עבד טוב ביחד בדרך כלל.
אני, את עצמה, יש לציין, אצל חרדים יש תמיד נטייה לפרנויה מוגברת, מה שטוב שזה לשני הצדדים, זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא ממש האויב מושבע של החרדים, ואז ברעיון אחד,
הוא אומר הופך, משהו, כן. אחד, משתנה, כן.
ועד מישהו, איזה כולל, ואז פתאום מחבקים אותו, זה תחושה, אני חלק מהעניין, הרי זו תחושה מאוד אופיינית לקבוצת מיעוט, שחשה מקופחת ונלחמת על מקומה, וזה לגיטימי. אורי אורבך היה מזרוחניק אמיתי, נסיך הציונות הדתית, ולא היה בו שום רגשי נחיתות מאף אחד. הוא היה גם תלמיד חכם, וגם ירא שמיים. ואני יודע בדיוק מה היה היחס שלו לתורה וללומדי תורה. הוא היה יחס שהוא מלא הערכה עד אפס מקום. ואני יודע בדיוק מה היה היחס הביקורתי מאוד שלו כלפי כל מיני מחלות שבעיניו היו מחלות חרדיות. והוא היה בר פלוקסה שלא מתבייש ולא מבלבל את המוח. אני בטוח שהדואליות הזו, הכפל הזה, היה נאמן לאמת הפנימית שלו. באופן כללי, אורי אורבך אהב, נגיד, את החרדים בערך כמו שהם אהבו אותו. כך שבעניין הזה זה היה 50-50, יש כאן איזשהו שוויון. יותר מפעם אחת שמעתי אותו מבקר בחריפות גדולה מאוד הממסד החרדי. הרבה יותר מפעם אחת שמעתי אותו מגן בחירוף נפש, גם על הפרט החרדי, וגם על הרעיון החרדי, שלא לדבר על שיתוף הפעולה המדהים שהיה לו עם חברי הכנסת החרדים, במיוחד עם אקלב, אני לא יודע מה הם אומרים עכשיו ברעיונות, הרי חייבים ימי בחירות, לשלם את המס הזה, שיתופי הפעולה שלו עם גפני ומקלב ועדת כתפים, היו מושלמים, ממש מושלמים, מתואמים, מושלמים, טובים, למען עם ישראל, לא בשביל האינטרסים שלהם, והשכל דיבר, זה יהודי שאצלו השכל דיבר, ולכן אף אחד לא יחל עליו, זה לא... אתה מתעסק פה עם מישהו שמבין שני צעדים לפניך, והוא פיקח וחכם ומוכשר, אז מותר לחלוק, לא בסדר, יש מחלוקת, אתה יודע, הוא בבית היהודי, יש מחלוקת, יש קואליציה בעייתית, הוא גם לא, הוא לא הוביל את הקו הזה של הברית, הוא לא הוביל, בכלל לא היה לדעתו, הוא תמר, בו הוא הצביע, האינטרס שלו, האינטרס של הבית היהודי, אבל הוא לא הרים דגל כזה, אם זה היה תלוי בו, אני מוכן להתחייב על כך, הברית הזאת לא הייתה יוצאת.
אוקיי. קובי אריאלי, אני מודה לך על הדברים האלה. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו חוזרים כעת אל המציאות הפוליטית. גואל וקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
בית המשפט, הבוקר אמור להכריע בעניינם של מרזל, מחד זועבי מהצד השני. מה התחושות שם בבית המשפט?
כן, יש כמה דברים מעניינים במהלך היום. הראשון זה... הבוקר מתחיל הדיון באירועם של חנין זועבי וברוך מרזל, בית המשפט העליון אמור לקבל את ההחלטה, אם הוא פוסל את המועמדות שלהם, אם הוא מקבל את החלטת ועדת הבחירות, במקרה של זועבי זה היה ברוב גדול של 27 מול 6, לעומת הפסילה של ברוך מרזל, שזה היה 17 תומכים מול 16 מתנגדים, ממש על חודו של קול, אבל בית המשפט יצטרך לקבל את ההחלטה אם הוא מקבל את הפסילה הזו או לא מקבל את הפסילה הזו. צריך להבין שיש איזשהו הבדל מהותי בין המצבה של זועבי לבין מצבו של מרזל באשר לעתירה הזו, כי בעוד שאצל מרזל בכלל כל העילה לפסול אותו על פי חלק מחברי ועדת הבחירות זו עילה קנטרנית ולא מעבר לכך, בגלל העובדה שכל מה שמדברים עליו זה על אמירות שהוא אמר ולא על בסיס מעשי, ואמירות מותר לאדם לומר מה שהוא רוצה, יש מושג שנקרא חופש הביטוי ואין עם זה שום בעיה, בניגוד לחנין זועבי שהיא לקחה באופן פיזי חלק במשט המרמרה, שלכל הדעות התברר שהיה מדובר שם במעשי טרור, כולם יודעים איך זה נגמר שם, מה היה שם הסיפור, את כמות האמצעי לחימה שהיו באותו...
כן, בהחלט. אז בית המשפט יצטרך להידרש לעניין הזה, ועוד רגע גם נרחיב משפטית ביכולת שלו לקבל את ההחלטה הזו, אבל איתך אני רוצה עוד לדבר על סערת הסרטון של שרה נתניהו, במה מדובר?
טוב, במקרה של נתניהו הנושא הזה הוא לא תמים בכלל. ולמה אני אומר שהוא לא תמים? כי היום בשעה 4 אמור להתפרסם הדוח של המבקר, הדוח של יוסף שפיר, המבקר המדינה, שבעצם מדבר על התנהלות הזוג נתניהו גם במעון הרשמי שלהם, אבל גם בבית הפרטי בקיסריה. הוא מדבר שם על נושא התחזוקה, על הריהוט, על הניקיון של המעון הרשמי, על כל אותם הוצאות שמדובר פה במאות אלפים, כאשר הוא בוחן את זה אל מול מצבו האמיתי של מצבו הפיזי האמיתי של המקום, של הבית. וכאן כאן נכנס למעשה איזשהו סרטון שמגיע אחד מעצב, מעצב פנים שמגיע לשם, וביחד עם דזוג נתניהו, אחרי מילות נימוסין וצילום תמונת סלפי עם ראש הממשלה ורעייתו, הוא כבר ממשיך הלאה ועושה סיור מצולם בבית, ומראה כמה המטבח מתקלף, וכמה הכיסאות לא נראות זהות, סוף שולחן אחד, ועוד אלו...
כמעט מעורר את הצורך לשלוף את הארנק ולתת איזושהי תרומה קטנה לבית ראש הממשלה.
כן, אני כמעט בטוח שעוד רגע ועד הרבנים היה נכנס לנושא הזה לעניין, אבל הקטע הרציני פה בסיפור, פה באמת לא מדובר בבאשו שהוא בדיחה. בתיקון יכנסו פה לקוננות ספיגה, לפחות בנושא התדמיתי.
וזה גם לקראת הפרסום של דוח המבקר.
פרסום של הדוח, וכאשר מתברר שיש סרטון מצד אחד, אבל יש מציאות אחרת כאשר בה רואים... משופץ, נראה טוב, אז כנראה שלקחו אותו לסיור באחד מהמרתפים של הבית, או אני לא יודע איפה, באזורים שלא שופצו, אבל האזורים ששופצו שבהם נמצאים האנשים
החשובים. מתי מתפרסם הדוח הזה?
שוב?
מתי מתפרסם הדוח?
זה אמור להתפרסם היום בשעה 4, אתה כבר קצת לפני השעה 4, אתה כבר תראה את ההתכנות ואת הזזיתיות בתוך מטה הליכוד, למרות שנכון לשעה זו כולם שם ירדו למחתרת, אין כל כך הרבה עם מי לדבר גם כשמנסים, הם מתכננים את היום הזה ואת היום שאחרי, שמבחינתם יהיה קטסטרופה בתקשורת, והם ינסו למזער נזקים, ישלחו שרים וחברי כנסת לתקשורת לדבר. היחידי שלא ידבר כמובן זה יהיה ראש הממשלה, כי הוא מעדיף לדבר באנגלית.
הוא גם עושה את זה טוב. גואל וקנין, תודה.
בוקר טוב.
בוקר טוב לעורך הדין רוני פלוך. בעצם ועדת הבחירות מחליטה לפסול את זועבי ומרזל, והנה מגיע בית המשפט, הוא יכול להפוך את ההחלטה הזו?
להגיד משהו, ועדת הבחירות זאת היא ועדה, זה נשמע לא טוב, אבל היא ועדה על פי מפתח פוליטי. היא לא ועדה משפטית, היא לא ועדה בלתי תלויה. היא ועדה של סוג של איזון, של איזה שיקוף של מה שקורה בכנסת, הקיימת, היוצאת, לא החדשה. והיא פוליטית בעיקרה. בהחלטות האלה של לפסול רשימה או לפסול מועמד, שופט בית משפט העליון בדימוס סלים ג'ובראן לא משתתף בהצבעות. כלומר, אז קודם כל שאומרים ועדת הבחירות המרכזית, זה נשמע גוף איזה מין כמין טריבונל בעין משפטי, ממש לא כך. כלומר, המקום הראשון שבו נדרשים על פי אמות מידה משפטיות להכריע האם מועמד הוא זכאי או לא זכאי בעילות כאלה ואחרות, זה באמת העתירה שהוגשה כרגע.
ולכן גם בעבר, כשוועדת הבחירות פסלה את הרשימות הערביות מריצה לכנסת, לא הייתה לזה איזושהי משמעות אמיתית, כי ישר בא בית המשפט והפך את ההחלטה הזו. זה מה שצפוי לקרות גם הפעם?
מה שצפוי לקרות, אני חושב שזה משפטי לומר מה צפוי לקרות, אי אפשר לדעת. שמעתי את הדובר הקודם ששוחח בקשר למה שהיה במרמרה, תראה, אם במרמרה חנין זועבי, וזה לא רלוונטי עכשיו אם באופן אישי אני או אתה מסמפטים אותה, יש פה מדינה, זה לא בית כנסת שאתה מודיע למישהו תיגש לתפילה או אל תיגש לתפילה. כן. יש פה מדינה מתנהלת, זה עומד, אנחנו מחר רוצים עם הפסיקות של הבית משפט הזה להגיע לבתי משפט בינלאומיים, רוצים שהסמך זה לא יעמידו חיילים שלנו לדין. יש פה תהליך שהוא הרבה יותר רחב מתחושות הבטן שלי ושלך, והתחושות הבטן שלי אישית בכלל לא נוחות ממה שעושה חנין זועבי, שתחפש למדינה אחרת, אבל זה לא רלוונטי, אוקיי? בסופו של דבר, לו היא הייתה עושה דבר לא חוקי, לו היא הייתה עושה דבר לא בסדר, למרות החסינות שלה, יש אמצעים איך לנקוט. אתה לא אוהב איזה, זה סוג של הסתה, הכל בסדר, אוקיי? ולכן, הוא הסביר סוג של הבדל בינה לבין מרזל, אוקיי? שגם אותו דבר לא רלוונטי, אחד לא אוהב את מרזל כול אל הר הבית, אחד אוהב את מרזל כי הוא יהודי שמר תורה ומצוות וירא שמיים לצורך העניין, אוקיי? אבל כשבית המשפט בא לבדוק, הוא בא לבדוק מדינה קובעת לעצמה כללים, ובתוך הכללים האלה אתה לא אמור, אני מרגיש שאתה לא אמור לקופף אותם ולהגמיש אותם לפי זה שעומד מולך ומה הם תחושות הבטן שלך כלפיו, אוקיי? לצורך הדיון, אם יהיה גם בן של שופט או שופט לשעבר מתמודד, הוא יתנהג בצורה שלא תלום את 1, 2, 3, 4 התנאים העומדים בחוק, הוא לא יוכל לגשת. גם אם אתה אומר, תראה, בסוף התוצאה שהוא יעשה תהיה טובה למדינה. זה לא נבחן...
ההחלטה בבית המשפט תינתן כבר היום או שזה רק דיון מקדים?
אין לזה כללים. השופטים יכולים, תראה, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, הם חייבים להחליט בהקדם. הם לא יכולים להחליט.
זאת אומרת, יכול להיות שהיום יישמעו הטענות, וכבר היום תינתן ההחלטה של שופטי בית המשפט.
קודם כל, דבר ראשון, זה מאוד תלוי ב... זאת אומרת, איזה טענות יהיו, כן? אבל בדרך כלל, גם אם לא תינתן החלטה היום, היא תינתן בפרק זמן של גג סוף שבוע. בית משפט לא יכול לעיין, מה שנקרא, להכר את ההליך הדמוקרטי, ובסופו של דבר מועמד יבוא ויגיד, אין שם בעיה, אפשר, בוא נגיד אחרת, ב-17 למרץ הבחירות, יגידו למועמד, אין בעיה, ב-10 למרץ יגידו להם, אתה יכול להתמודד. זה נראה
כן, זה כמובן, כמובן לא יכול לקרות. מה גם שסביר להניח ששופטים שמגיעים לדון בסוגיה שכזו, כבר מגיעים עם איזושהי דעה מהבית. זאת אומרת, זה לא נוחת עליהם בהפתעה.
הם מגיעים דעה מהבית, אבל אסור להגיד את זה.
כן, ברור, ברור.
זאת אומרת, יש מה שנקרא...
שופטי עליון, בכל זאת.
כן, כן, הכי עליונים. תראה, יש מושג שנקרא ידיעה שיפוטית. גם אם השופט יודע וקרא את כל מה שזועבי אמרה, ואת כל מה שברוך מרזל אמר, כן? עדיין שמגיע הדיון...
הוא חייב להתייחס רק לדברים שמוצגים לפניו.
בדיוק. כן. הוא לא יכול להגיד, תראו, אגב, גם כן אני הייתי בחוג בית שלה, או אשתי הייתה בהרצאה שלה או שלו.
בהחלט.
זה לא רלוונטי. מה שאין לו לא שופט אלא משנים עברו, נאמר בדיוק על זה.
אוקיי, אז כעת מתקיימים הדיונים בבית המשפט העליון, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב פה בשידורי הרדיו. עורך הדין רוני פלוך, אני מודה לך על הדברים.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
פרופסור יעקב כץ הוא מומחה לדעת קהל ופענוח סקרים, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עד כמה אפשר להתרשם מהסקרים שמוצגים בפנינו בימים אלה?
נכון ליום זה, רובם משקפים פחות או יותר את המציאות. זה לא אומר שמה שאנחנו לומדים מהסקרים היום, אכן יתגשם ביום הבחירות.
למה? אם יש סקרים שמציגים איזושהי אחידות לאורך מספר שבועות.
זה נכון שיש יציבות פחות או יותר ברוב הסקרים לגבי המציאות הפוליטית והחלוקה של המנדטים, אבל... מה שמאוד קובע הוא הרגע המכריע כאשר האדם בעצם מחליט ללכת לקלפי ולהטיל את הפתק בקלפי. עד לאותו רגע יש כ-30-35% מהציבור שלא הכריעו בשום פנים ואופן לגבי המפלגה עבורם הם עתידים להצביע. ייתכן שהגוש שאליו הם משתייכים אכן קיים באיזשהו מקום בתודעה, אבל המפלגה רחוקה מהחלטה מוחלטת, ורק בשעות הספורות לפני ביצוע ההצבעה, האנשים האלה, כפי שאני אמרתי, כשליש מהציבור, מקבלים את ההחלטה.
למה? כי מה גורם להם להחליט ברגע האחרון?
משאירים את הדברים לרגע האחרון, וייתכן מאוד שדקה לאחר ההצבעה תהיה חרטה. זאת אומרת, ההחלטה היא לא אבסולוטית מוחלטת עם כל הרצון והלב.
אתה מדבר פה על כמות מאוד 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 גדולה של אנשים שבעצם הם לא החלטיים, הם לא יודעים לאן נוטה ליבם, מה הם רוצים להשיג בחיים.
תראה, זה המצב במדינת ישראל, אנחנו ראינו את זה בבחירות האחרונות, כאשר הסקרים ניבו ליש עתיד 10, 11, 12 מנדטים, והם כמעט והכפילו את המספר הזה כתוצאה מהעובדה ש ציבור גדול מאוד קיבל הכרעה רק כפי שאנחנו אומרים בדקה ה-90.
מה יכול להטות את הכף לאחת המפלגות ברגע האחרון? מה, אם יהיה סוויני אירוע ביטחוני שאולי יחזק את הכף של נתניהו או משהו אחר?
יש דברים שהם דרמטיים. לא עלינו, אם יש אירוע ביטחוני, אם יש אירוע פוליטי, אם יש משהו חברתי מאוד מהפכני שמתרחש. דבר שלא היה צפוי, דבר שלא היה בתכנון, דברים שמעמידים אותנו בפני מצב חדש כאשר אנחנו עומדים לקראת הבחירה. דבר כזה יכול בהחלט ליצור מצב של שינוי או של תפנית בחשיבה של הבוחר, ואז הוא יטיל פתק שונה ממה שהוא היה מטיל לו אותו אירוע לא היה מתרחש.
אוקיי, נקווה שלא יתרחש, אבל אני בטוח שיש כמה שלצערנו הרב יכול להיות שבעת הזאת כן היו רוצים שמשהו יקרה כדי לרומם את מספר המנדטים שלהם. אני מודה לך מאוד על הניתוח הזה, פרופסור יעקב כץ, מומחה לדעת קהל ופענוח סקרים. תודה לך.
תודה לך, תודה.
קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר אור.
רמטכ"ל חדש.
כן, הבוקר הוא החל את יומו הראשון. תשמע, גנץ עדיין ישן, וזו הייתה הבטחה שלו לעצמו, כן?
כן.
לא להגיע בשש בבוקר, כל בוקר למשרד, כאשר הוא כבר מגולח ומצוחצח ומוכן ליום שלם, אז הבוקר הוא ישן. וגדי איזנקוט, רב אלוף גדי איזנקוט, צריך להתרגל לזה, החל את יומו, כבר אמש פגישת מטה הכללי ראשונה, הבוקר סדרת פגישות, גם תדרוכים, וגם מקבל את כל החומר המודיעיני המסווג, כפי שרואי לרמטכ"ל, וגם יצא לשטח לראות ולבקר. ואתמול אנחנו כאן שמענו במהדורה המרכזית, בשעות האחרונות של רב אלוף במילואים עכשיו, לומר, בני גנץ, את דעתו על גיוס חרדים ועל האפשרויות שחרדים השתלבו בצבא. הנה מה שהוא אמר לנו אמש.
אין ספק שעילויים שלומדים בתורה ומשמרים את הידע ההלכתי ודבר מאוד מאוד חשוב, אף על פי כן אני חושב שיש מקום לחרדים לשרת בצהל ולקחת חלק פעיל גם במרכיבי ההגנה על מדינת ישראל שלא רק דרך לימוד תורה. אני מאוד שמח שבארבעת השנים האחרונות המספרים הולכים וגדלים. לא הייתי רוצה שנגיע לסיטואציות האלה, ואני מקווה שתמצאנה הדרכים הנכונות להרחיב ולהמשיך להרחיב את השירות הזה, שלא דרך להפוך אותנו לאויב של החברה החרדית, כי זה לא מה שאנחנו מגיניה, לא אויביה.
אוקיי, אז הנה דברים שאומר אמש ביומו האחרון בתפקיד. הרמטכ"ל החדש צריך להתרגל מה? לפחות שעות שינה?
כן, תשמע, גם נתניהו אמר לו אתמול, אין לך לא 100 ימי חסד ולא יום של חסד, אפילו לא שעה אחת של חסד, אפילו הרמטכ"ל היוצא, גנץ, אמר לאיזנקוט, ליד הכותל המערבי, הכותל הוא המשענת המרכזית שלך. אבל באמת, תשמע, אם מסתכלים מסביב, דרום, הצפון, המזרחה, על כל הסובב אותנו, אנחנו מדברים על מציאות מאוד מורכבת. אז שני הרמטכ"לים הללו, גם גנץ וגם איזנקוט, אבל עכשיו נדבר על איזנקוט, גם הוא וגם סגנו היו בשנים האחרונות בתור מפקדי פיקוד הצפון, שזאת למעשה הלחימה הגדולה והחשובה והמרכזית מבחינת המערכת הצבאית שלנו, גם סוריה, גם לבנון, עם שני המרכיבים שלה. שניהם היו בתפקידים מאוד משמעותיים, גם בתחומי יהודה ושומרון, שניהם היו מפקדי אוגדה ביהודה ושומרון, ואנחנו מדברים על החודש הבא, חודש מאוד משמעותי. מדבר עליו עוד בהרחבה, אבל חודש מרץ למניינם, הוא חודש מאוד משמעותי בתחומי יהודה ושומרון, באשר גם אמנת הג, גם הקפאת הכספים, גם האפשרות שאבו מאזן יניח את המפתחות, הוא כבר רוצה להודיע, הוא כבר הודיע, הוא כבר רוצה
להודיע. כן, אבל הוא כבר הודיע הרבה פעמים בעבר שהוא מניח את המפתחות, וזה לא באמת קורה.
נכון, אבל הפעם יש לו דבר אחד נוסף. הוא אומר, קחו למדינת ישראל, קחו, תפלו אתם בבעיות הביטחוניות, וגם בבעיות האזרחיות של הערים השונות בתחומי יהודה ושומרון. זה לא יהיה פשוט. אני מוכרח לומר לך שצהל בהחלט נערך בצורה מאוד מוסדרת, מאוד מוכוונת, מאוד מושכלת לכל הנעשה ביהודה ושומרון.
זאת אומרת, הפנים כעת נשואות לשם, זאת אומרת, זה האתגר הראשון שלו כרמת גן?
זה האתגר הראשון והמרכזי יהודה ושומרון, לאחר מכן הייתי שם את הצפון, ובסוף גם הייתי שם את עזה. צריך לטפל בעזה, זה לא דבר שיעבור מעצמו, אבל בצורה מעשית, יהודה ושומרון, צפון ולאחר מכן עזה.
אוקיי, הולך להיות לו מעניין כנראה לרמטכ"ל החדש.
כן, עם הרבה מאוד סיוע של האזרחים ושל משרד האוצר, ודבר המרכזי שהוא גם לא יודע מי יהיה השר הממונה עליו. גנץ ויעלון עבדו בצורה מושלמת מבחינתם, לפחות בשנתיים האחרונות. אנחנו זוכרים את אקורד הסיום הצורי מאוד שבין ברק לאשכנזי, ולכן מאוד משמעותי מבחינתו. הוא לא יודע מה שיהיה לו ב-17-18 במרץ, וגם כאשר תהיה ממשלה חדשה זה ייקח עוד חודשיים עד אשר יאיישו את כל התפקידים הללו. אז אני נכנס עכשיו למציאות מאוד מאוד עלותה ועלומה.
אין לו סיי לגבי מי יהיה הרמטכ"ל, סליחה, לגבי מי יהיה שר הביטחון הבא, אם כך.
ממש לא. תשמע, גם יש לומר ביושר, נתניהו לא בדיוק רצה אותו, לא סס עליו. בסופו של דבר העריף עליו, העריף עבורו הרבה מאוד תשבחות, אבל נתניהו היה מעדיף מישהו אחר. נתניהו זוכר את ימי כהונתו של אייזנקוט כשבתו כמזכיר צבאי של אריאל שרון. זה לא בדיוק מחמיא לנתניהו, אבל בסופו של דבר מאוד מעריכים את אייזנקוט. הוא שונה מאוד, הוא אחר מאשר גנץ. זה צנחנים, זה
גולני. אנחנו כמובן מאחלים לו בהצלחה, כי לטובת כולנו, מה שנקרא. קובי פינקלר, תודה לך על הדברים.
בוקר טוב.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר שערכה והפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההאזנה. אנחנו נשתמע איתכם בעזרת השם גם מחר, בתשע בבוקר. עד אז אנחנו מאחלים לכולנו הרבה מאוד חדשות טובות.
כל חי תמיד איתי, כל חי.